אנחנו פותחים עונה חדשה של החולם סך, אקטואלית הרבה יותר לאור המצב, שיחה מנקודת מבט סוציאל דמוקרטית על נושאים רלוונטיים. אביעד אומינר רוזנבלום מצטרף אליי, שלום אביעד, מה שלומך?
שלום שלום, שמח להצטרף.
תודה על החיזוק. אז החלטנו לנטוש לרגע את החלומות של שנינו, חלומות אחרים על העונה השנייה, ולגעת כרגע בסוגיות שעל סדר היום, שחשוב לנו ככה להציף, ובטוח יענינו את כולם וכולן. אז נצטרך להישאר מרוחקים חברתית בהקלטות, כל אחד מאי שם, אבל קרובים מאוד חברתית, שכן אלה כאמור, הבעיות הבוערות שמטרידות תמיד אותנו. אז מה אביעד בחרנו דחוף להתחיל?
זהו, אז בחודשים האחרונים גילינו מושג חדש, שזה עובדים החיוניים, בעצם כל אלה שלא נתנו להם להישאר בבית, לא הייטקיסטים, לא מהנדסים, אלא העובדים בסופר, הרופאים, האחיות, כל האנשים האלה הם עובדים חיוניים, ומתוכם בחרנו להתמקד במה שאנחנו קוראים לו עובדי החזית החברתית, בעצם האנשים שממש עומדים בחזית של החברה בישראל, רובם עובדי המדינה, שבעצם מחזיקים את הקו האחרון של החברה הישראלית. בתוך אלה התמקדנו אפילו עוד יותר, ואנחנו מתמקדים במערך העובדים הסוציאליים. אותם אלה שקצת נשכחו אולי במאבק הזה, אבל החשיבות שלהם תמיד ובשעת מצוקה היא גדולה ומשמעותית.
כן, ולכן בחרנו גם לדבר עם ענבל חרמוני, שהיא יושב ראש האיגוד, יושב ראש איגוד העובדים הסוציאליים, ואיתה נוכל ככה לפתח את התחומים שאני חושב שפחות קיבלו פרגון מבין מערכי החירום כמו שציינת. אז הנה, השיחה איתה.
ובסוף נחזור לעוד כמה מילים.
לראשונה כאמור להשיא את המשואה בעונה החדשה, מראשי עובדי החזית החברתית בישראל, עוס ענבל חרמוני, יושב ראש איגוד העובדים הסוציאליים בישראל, ויושב ראש האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל. שלום לך ענבל.
שלום.
אז עבדת באלם, בחצר הנשית, ברוח נשית, בייעוץ מיני לנוער, כאוס נערות, בבית חם לנערות, וגם בפעילות חברתית, פוליטית ופרופסיונלית ענפה במחאת האוהלים, בעתידנו לקידום העוסים, ובעיר לכולנו, וגם עבדת בתפקיד מרתק מטעם ישראל בדרום סודן באפריקה, אולי נספיק לגעת גם בזה. אז שלום ותודה שאת מתפנה לשוחח איתנו.
בשמחה רבה, אני מאוד אוהבת להזין ל... הסקטים, וזה נחמד מאוד מבחינתי להיות פה.
אז אני אשמח ככה להתחלה, שבעצם תתארי לנו את הכרונולוגיה של מה שקרה עם העובדים הסוציאליים בכל המשבר הזה. כי בעצם כפתיח לשיחה, לתאר מתחילת המשבר, מה הממשלה עשתה עם העובדים הסוציאליים, עד למצב היום.
אז למעשה, כשהתחילו ההנחיות שמצרות את צעדיהם של אזרחי ישראל, מתוך רצון לשמור על הבריאות כמובן, ובעצם צומצמו מקומות העבודה, צומצמו האנשים, העובדים של מקומות העבודה, בעצם אנחנו מצאנו את עצמנו במצב שבהרבה רשויות, גם רשויות מקומיות וגם במשרד הרווחה, צומצמו הרבה מחלקות ל-30% עבודה. כלומר, ברגע שהוגדר שבשירות הציבורי, במגזר הציבורי, וספציפית ברשויות המקומיות, כל רשות מקומית יכולה להעסיק רק 30% מהעובדים, בחלק מהרשויות המקומיות אמרו, אוקיי, אז אני לוקח 30% מכל מחלקה או אגף שיש לי ברשות, זה אומר גם מבחינת מחלקת הרווחה או אגף הרווחה שיש לי ברשות, אני משאיר רק 30% מהעובדים. במשרד הרווחה, לצורך העניין, שגם שם יש עובדים סוציאליים ויש גם עוד עובדים שהם לא עובדים סוציאליים, יש שם גם עובדים שהם סגל בכיר, זאת אומרת, הם מובילים את כל תחום השירותים החברתיים בעצם בישראל, ונותנים את הטון, ומתווים את המדיניות, ומנחים את העובדים בשטח בהרבה הרבה תחומים. יש שם דרג פיקוחי, ויש שם גם דרג של אנשים שנותנים סיוע ישיר, שזה אומר בעצם שירותי מבחן לנוער ולמבוגרים, שני שירותים מאוד מאוד דרמטיים תמיד, ובטח בתקופה כזאתי. חוקרי וחוקרות ילדים, שאולי לא הרבה אנשים יודעים, אבל למעשה זה עובדים ועובדות סוציאליות שעוברים הכשרה מיוחדת, ועוסקים בייחוד בחקירות של פגיעות מיניות או אלימות מאוד מאוד קשה בבתים, ילדים קטנים שהם עוד לא מוגדרים כבני נוער, ועובדים ועובדות של יחידות סיוע של יד בתי המשפט, שהם מתעסקים בכל מה שקשור בדיני משפחה, גירושים בדרך כלל, ובעצם גם העובדים האלה עבדו בקפסיטי של בין 30-50%, זאת הייתה ההנחיה.
זאת אומרת, הם כן עבדו, אבל בהיקף מצומצם מטעם.
בהיקף מצומצם, זאת אומרת, שלחו בין 50-70% מהעובדים האלה הביתה. עובדים ועובדות סוציאליות שעבדו במסגרות של פנימיות, שזה שירותים מופרטים בישראל, חלקם תחת משרד הרווחה בפיקוח וחלקם תחת המינהל לחינוך התיישבותי של משרד החינוך, היו בבלגן מאוד מאוד גדול, ההנחיות הגיעו בשלב מאוחר, ברגע שיש עיכוב בהנחיות, המציאות היא חזקה מהכל, השטח חייב בכל זאת להתנהל, ולכן בעמותות וחברות שמחזיקות את אותם פנימיות וכפרי נוער, לא ידעו להגיד להם אם בוודאות התקציבים יעברו אליהם או לא, והם כתוצאה בין היתר מהלחץ הזה, למעשה שלחו חלק מהעובדים אפילו לחלט, כלומר לחופשה ללא תשלום, שלא ברור אם ומתי חוזרים, כאשר בעצם בני הנוער והילדים שנמצאים באותן מסגרות עדיין נשארים שם, וגם אם הם בבתים הם צריכים ליווי יותר מתמיד, כי הם חוזרים בעצם לבית שמן הסתם, לא סתם הם לא נמצאים שם רוב הזמן, דווקא בתקופה הכי לחוצה. אנחנו היינו צריכים כאיגוד מקצועי, אני קוראת לזה ממש להיכנס בנעלי המדינה, ולמעשה לדאוג לשירותים החברתיים עצמם ולאזרחים שאמורים לקבל את השירות הזה. ואנחנו בעצם אמרנו, במקום שעובדי השירות הציבורי, שלפי ההסכם, אומנם על חשבונם, הימי חופש והכל, אבל הם ישבו בבית, הם יהיו בחופש, והם יקבלו את השכר שלהם, שוב, אומנם אם לשלם מחיר של ימי חופש, אבל אולי זה מחיר שהוא יחסית יותר נמוך ממחירים שמשלמים אחרים, ואנחנו אומרים, לא, העובדים האלה רוצים לעבוד, הם רוצים להיות לצד האוכלוסיות המוחלשות, לצד תושבי הרשויות המקומיות שהם משרתים אותם סביב ענייני הרווחה ועובדים איתם ביום-יום, את בוודאי שעכשיו הצרכים רק הולכים ועולים.
אבל אם בא, תני לי שנייה רק להבין את עצם ההגדרה, הרי ההגדרה של לצורך העניין עובדים חיוניים או מערכים הכרחיים, היא לא דבר שלא קיים במגירה, או גם לצורך שלא נדע מצבים ביטחוניים. למי זה לא היה ברור שהמערכים האלה הם חלק בלתי נפרד ממה שחייב וצריך להמשיך לעבוד? איפה פה הכשל?
הכשל, כפי שאני זיהיתי אותו למרבה הצער, הוא ממש ממש קשר תכלולי וקשר מנהיגותי. זאת אומרת, כשאני התחלתי לטפל בעובדה של חברים, זה לא הגיוני, העובדים סוציאליים צריכים להיות מוכרזים כעובדים חיוניים, למעשה כל משרד ממשלתי הזיז אותנו מאחד לשני, כמו תפוח אדמה חם אני אקרא לזה, בצורה כזאת שבעצם משרד מרכז שלטון מקומי אמון על הרשויות המקומיות, אמרו אנחנו לא מחליטים כזה דבר, אנחנו לא יכולים להחליט, במקום הרשויות אנחנו יכולים להציע. משרד הפנים, שאני כן אגיד, שהוציא ב-22 במרץ מכתב, שחתום עליו מנכ״ל משרד הפנים בישראל, יחד עם יור מרכז שלטון מקומי, שאומר בתוך ה-30% שלכם ראשי רשויות יקרים, אתם צריכים להכליל את העובדים הסוציאליים כעובדים חיוניים, הם לא תופסים את כל ה-30%, ומעבר לזה תוסיפו כמובן עוד עובדים ברשות לפי מה שאתם צריכים. ולמעשה יוצא מכתב כזה חתום, ואני מוצאת עצמי רצה אחרי משרד הפנים, ואומרת להם, חבר'ה, חתום המנכ״ל, אני רוצה להבין, הנייר הזה לא שווה כלום, כי הם אומרים לי, אנחנו זה לא מתפקידנו לאכוף, אנחנו יכולים לעודד את הרשויות, אנחנו יכולים לשוחח איתם, אנחנו לא יכולים להכריח אותם, לשים את העובדים הסוציאליים כעובדים חיוניים.
תתני לי שנייה רק הסבר או דוגמה. את רוצה להגיד לי שיש רשויות, אפילו בלי שמות. רשות מסוימת מתנהלת אולי עם המערך של הפינוי הזבל, עם כל הכבוד הראוי לו, הוא באמת חשוב בתקופה של מגפה, ועם עובדים כמובן של אחיות ואחים ורופאים ורופאות, אבל לא מתנהלים לא מתנהלים, מוותרים על, על, ה, על האוסים? כמו שאמרת, זה גם מגוון מאוד רחב של שירותים, אבל...
זה מגוון מאוד רחב, ואני גם לא הזכרתי את העובדים הסוציאליים במערכת הבריאות, שהם רובם ככולם כן הוחרגו יחד עם שאר עובדי מערכת הבריאות, ובעצם באמת מהיום הראשון עבדו בצורה מלאה. יש גם הרבה רשויות מקומיות שגם לא חיכו להנחיות, ומהיום הראשון דעה להם ברור שהעובדים הסוציאליים הם עובדים חיוניים, ובאמת עשרות רשויות שכן העסיקו בקפסיטי מלא. אבל יש 250, מעל 250 רשויות בישראל, זה לא היו כל הרשויות האלה, יש רשויות שלמעשה העסיקו 30%, 50%, 60% מהעובדים הסוציאליים, ואני אגיד עוד משהו, ממש חשוב לי להדגיש את זה, תראו, אנחנו, מערכת הרווחה, בכלל וספציפית ברשויות המקומיות, נכנסה בחוסר מאוד מאוד גדול של עובדים לתוך המשבר הזה. כלומר, תמיד חסרים תקנים ועובדים סוציאליים עובדים בהמון עומס. בשנים האחרונות, בשנתיים, שלוש, אולי בארבע שנים האחרונות, כתוצאה מהחמרת המצב בתחום של עבודה סוציאלית, שכר שנפגע, עומסים בלתי נסבלים, רפורמה בשירות, מחלקות לשירותים חברתיים שנועלה על ידי משרד הרווחה בצורה לא טובה, ממש לא טובה, זה שבר הרבה עובדים ולמעשה, בין 10-15% מהמשרות הקיימות, לא עוד תקנים, הקיימות במחלקות לשירותים חברתיים של הרשויות המקומיות, עומדות ריקות ערב כניסת המגפה לישראל. זאת אומרת, 800 משרות של עובדים ועובדות סוציאליות שכבר קיימות, לא צריך לריב איתם עם אגף תקציבים, לא צריך, זה, הם קיימות ומנהלים שמחפשים שנה ושנתיים ושלוש אנשים שישו את המשרות האלה ולא מוצאים. בירושלים בחלק מהזמן הגענו למצב ששליש מהמשרות בעיר הגדולה בישראל והענייה בישראל, או בין העניות בישראל, אוקיי, כן. עם המון המון בעיות, עומדות ריקות בלי שום קשר למגפת הקורונה. ומזה עכשיו בואו ניקח רשות שגם ככה יש עובדים חסרים, עכשיו יש עוד המון משימות שהמחלקות מקוחות לקבל עליהן, ובצדק, ואת זה הם אמורים לעשות עם 30% קפסיטי, 50%, 60%.
אז בואי תני לי רק דוגמה, אינבל. אני מבין את החסר עוד מראש, ומיד גם נגיע לזה, ולתנאים, ולסיבה שקשה לאייש, לתנאי השכר, ולמאבקים שבטח עוד יחזרו, אבל תני לי ככה דוגמה למשהו שאת מרגישה שנפגע, כי סיפרת נגיד על כפרי הנוער, אני מכיר את זה גם ממקום אישי, אבל תני לי עוד דוגמה לדברים שאת יודעת, ממש שירותים שנחסכו מהאזרחים דווקא בתקופה כזאת.
אז בוא נדבר על עוד איזושהי שיטת תקצוב שהומצאה פה, קיימת פה בישראל, אנחנו מאוד לא אוהבים אותה. זה שיטת תקצוב של תוכניות שהן תוכניות ליבה הרבה פעמים, בתוך אותן מחלקות לשירותים חברתיים, כשאני אומרת מחלקה לשירותים חברתיים, אני מכוונת למה שפעם היה נקרא לשכת הסעד, פעם היה נקרא לשכת רווחה, בשנים האחרונות קוראים לזה מחלקה לשירותים חברתיים, זה באמת שם יותר כוללני ותואם, ולמעשה יש חלק גדול מהתוכניות שמופעלות על ידי מה שקוראים תקציבי פעולה. מה זה תקציבי פעולה? זה תקציב תוספתי, הוא לא בבסיס התקציב, הוא בא וכל שנה או שנתיים צריך בעצם לחדש את האישורים עליו, זה אומר שהעובדים וגם הכסף להפעלת התוכנית עצמה, הוא אף פעם לא באיזושהי ודאות, וכמו שאנחנו מתריעים הרבה שנים, וגם העובדים שהופכים להיות הכי פגיעים במצבים כאלה, כי הם הראשונים יהיו ללכת הביתה.
זה לא רק עובדים חיצוניים, זה ממש עובדים סוציאליים במחלקה, שהמשכורת שלהם היא מפרויקט.
בדיוק, וזה נקרא, קוראים לזה גם, יש את כל מיני שמות, אז כאשר הם מועסקים, נגיד, לא ישירות דרך הרשות, אלא דרך עמותה של הרשות, חברת בת של הרשות, כל מיני הסדרים כאלה ואחרים כדי להעביר את הכסף כצינור, אז אנחנו, זה באמת נקרא העסקת כתף אל כתף. גם אני, כשהייתי בסדר, עוס נערות, בית חם, ביקו ציינת את זה קודם, ישבתי בצוות הנערות, באחת המחלקות במרכז הארץ, לצידי ישבו עוד עובדות שמועסקות ישירות על ידי העירייה, בתנאים א', ב', ג', אנחנו מקבלות הדרכה וניהול מאותה ראש צוות, אנחנו יוצאות לאותם ימי גיבוש מחלקתיים ואגפיים, אבל אני מקבלת את השכר והתנאים שלי באותה תקופה, זה הוויצו, זה כצינור, זה לא איזשהו, אין להם שום מעורבות. אז מדובר הרבה על העובדים האלה, אבל מעבר לעובדים, זה, כמו שאמרנו, זה גם התוכניות עצמם. זה תוכניות שמשרד הרווחה, וזה כתוצאה בעצם ממגבלות שמשרד האוצר, אגף תקציבים, שם עליהם, זה תוכניות שקוצצו לבין 15% תקצוב, שימו לב, ל-70% תקצוב. כלומר, בערך 20% מהתוכניות האלה נשארו על 100% תקצוב. עכשיו, מה זה התוכניות האלה? סתם כדי לסבר את האוזן. זה תוכניות של נושמים לרווחה ומרכזי עוצמה, שהמטרה שלהם זה להתמודד עם עוני, אבטלה, חוסר ביטחון תעסוקתי וכלכלי.
אלה תוכניות שנגיד נעצרו ממש?
הם ירדו ל-40%.
מה זה 40% אבל במצב כזה? מה, העובדים הסוציאליים התחילו להגריל משפחות? מה זה אומר?
גם העובדים והעובדות, בואו קודם כל נגיד שאת מה שאולי רובנו יודעים באינטואיציה, שרוב העובדים בעבודה סוציאלית הם עובדות 89%. אז לידי פעם נדבר בלשון אישה, מידי פעם נדבר בלשון קוי. אבל זה אומר, בדיוק זה מה ששאלו את עצמן העובדות. מה אני אמורה לעשות? אני אמורה להיות ב-40% קשר עם המשפחה. והתקציבים, זה תוכניות עם תקציבים גם, דווקא עכשיו צריך יותר תקציבים כדי לסייע למשפחות האלה, לא פחות. דווקא עכשיו משפחות שעברו איזשהו תהליך משמעותי עם העובדת הספציפית, מה זה עבודה סוציאלית? זה לא איזה משהו שאני באה, נגיד אני יוצרת קשר עם נערה, ועכשיו אני אישית יצאתי לחל"ת או לחופשה כפויה. וראש העיר אומר לעצמו, טוב, אז העובדות שנשארו, הם יהיו בקשר עם אותה נערה. לא! היא לא תענה לכם לטלפון, הנערה הזאת, כי היא כבר יצרה קשר עם מישהי אחרת. אותו דבר המשפחות האלה. הם באיזשהו תהליך, עכשיו הם במצב הכי משברי שהם צריכים את העזרה, והוא יכול להיות שהעובדת הסוציאלית הספציפית של אותה משפחה הוצאה לחופשה כפויה באותו זמן. עוד תוכניות, תוכניות שעוסקות בשיפור הקשר בין הורים לילדים, במשפחות שיש בהן מתח מובנה ביחסים, או לא מובנה בין ההורים לילדים, לא בהכרח אלימות, אבל דברים שדורשים כדי שזה גם לא יתפתח לכל מיני מצבים יותר, שיותר רדיקליים. בתקופה כזאת שכולנו כלואים בבית, והורים וילדים ומי שהורה, אני לא הורה, אבל מי שהורה יודע מה זה גם במשפחה שאין שם קשיים מיוחדים ביומיום בין הורים וילדים. אז בתקופה הזאת קיצצו את התוכנית הזאת, אני לא זוכרת אם ל-15 או ל-1%, שזה אומר בעצם לשתק אותה לגמרי, או ל-40%. זה אומר תוכניות של תמיכה בילדים ונוער, והרבה בנוער גם בסיכון. נוער בסיכון שעכשיו נאלץ להיות סגור בבית, אנחנו חוזרים לאותה נקודה, המצב שלו לא משתפר כתוצאה מהמשבר הקורונה, ומזה שאין עכשיו אף אחד שרואה אותו, כי גם אין מסגרות לימוד, המצב שלו מחמיר. זאת אומרת, כל ההליכה, אני קראתי לזה, שבעצם משרד האוצר מתייחס למשבר הזה, כהזדמנות למחירת חיסול של השירות הציבורי בישראל, כי אין לזה שום הצדקה, זה תוכניות שהיה צריך להוציא רשימה, זה תוכניות, ברשימה מאוד גדולה, זה עשרות תוכניות, 30, 40, 50, משהו כזה, באזור ה-40 תוכניות. מה שהיה צריך להוציא במסמך הזה, מבחינתי היה, נושמים לרווחה במקום 100%, 150% תקצוב. תוכנית של הורים וילדים, במקום 100%, היא צריכה להיות עכשיו 160%.
בעצם, אם המצב הזה נובע בגלל שאין הגדרה חוקית של מה זה עובדים חיוניים, או שעובדים סוציאליים לא בתוך ההגדרה הזאת. זאת אומרת, הסברת למה זה קרה בגלל כל הבלגן הזה, אבל האם אין איזה הגדרה בחוק או משהו כדי שהעובדים הסוציאליים נמצאים בתוכה?
תראו, אז זהו, אז אני ממש הייתי עוד אני עכשיו עדיין, בוא נגיד, בכרונולוגיה, בשבועיים שלושה הראשונים של המשבר. אני כן אגיד שאנחנו כאיגוד, יחד עם העובדים כמובן, כי אנחנו כאיגוד, גם התפיסה שלנו שאנחנו עושים עם העובדים ולא רק עבור העובדים, נלחמנו מאוד מאוד קשה כדי שכן, יהיו הנחיות, ואז באמת, כמו שסיפרתי לכם, יצאה הנחיה משרד הפנים, אנחנו השתמשנו בזה מול הרשויות, אבל לא הייתה לנו עזרה, בעצם אני שימשתי פה גם כגורם, שהוא גורם שאוכף את ההנחיה שמשרד הפנים בעצמו הוציא. בעצם מה שקרה זה שהצלחנו לאט לאט להחזיר הרבה הרבה עובדים לעבודה, עדיין היו רשויות שלא, וגם במשרד הרווחה, כמו שאמרתי, עבדו על קפסיטי חלקי, ואז בעצם בתקנות שעת חירום שחודשו ערב פסח, והתייחסו בעצם ל-16 באפריל כשחוזרים מפסח, שם כבר נכנסו לתוך התקנות עצמן, שכלל העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות עובדים ב-100%, כמה ימים אחר כך גם עובדי משרד הרווחה, שבוע אחר כך, שזה אומר שבוע אחרי פסח, גם עובדי משרד הרווחה, חזרו לעבודה מלאה, התוכניות של התקציבי פעולה עלו, דרך אגב, עדיין לא ל-100%, אבל עלו לשיעורים הרבה יותר גבוהים ממה שהם היו לפני כן, התוכניות דיברתי איתם קודם, המנהל לחינוך התיישבותי של משרד החינוך החזיר את כל העובדים לעבודה, עוד לפני פסח, הם עשו בזה סדר בסופו של דבר, וכמו שאמרתי, יש עובדים במערכת הבריאות, שהם מההתחלה, השירותים הללו היו מוגנים. זאת אומרת, היום אנחנו עומדים, היום, שבסדר, כבר איקאה גם פתוחה, כמו שאומרים, ולא, והבריכות גם כבר פתוחות, והכל חוזר לשגרה, אז היום באמת, העובדים עובדים בקפסיטי מלא, למעט, יש לנו בית שען, כרשות סוררת במיוחד, מועצה אזורית לחיש, ומבשרת ציון, שממשיכים בעצם, למרות שכלל העובדים בכלל אמורים לחזור, לא רק העובדים הסוציאליים, שממשיכים לעשות הרבה הרבה בעיות סביב זה, ולהפר גם את השירות שהם אמורים לתת לתושבים, וגם את זכויות העובדים למעשה, כי הם כבר לא אמורים לשבת את העובדים בבית. אז, אבל חוץ מרשויות הסוררות הללו, שאר השירותים מופעלים באופן מלא, והעובדים חזרו לעבודה, אנחנו צריכים עוד כסף, עוד
תקציב. אז הבעיה היא, אני חוזר לשאלה של אביעד, הבעיה היא שלכתחילה העובדים האלה לא מוכרזים או מוכרים, גם לצורך נגיד רחל, משק לשעת חירום, אלח וכולי, לא מוגדרים בניירת, בתוכניות מראש כעובדים חיוניים?
העובדים של הרשויות, כן. העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות, אבל פה זה היה, פה כנראה, לא לקחו את ה... לא לקחו אוטומטית את מה שקורה באמת, באמת. לא. תראו, משרד האוצר מנהל באופן כללי הרבה פעמים את מדינת ישראל, בלי שיקולים שמקצועיים מעבר לשיקולים הכלכליים, שגם הם, אתם יודעים, אפשר, אתה יכול שיהיו לך שיקולים כלכליים מכיוון ימני, ניאו-ליברלי, מכיוון סוציאלי יותר, או סוציאל-דמוקרטי, כמו שאתם קוראים לזה. אבל ניחא זה, אני גם אומרת לעצמי, מי סמם במשרד האוצר להחליט עם תוכנית של הורים לילדים, או תוכנית של, או בכלל איזושהי תוכנית של רווחה, צריך לקצת אותה. אם משרד הרווחה בא ואומר, כולם צריכים לעבוד מלא, זהו, זה מה שצריך לקבוע, ושיאפשרו להם את כל המיגון, ומה שצריך, כדי שאף אחד לא, ועבודה מרחוק, כדי שאף אחד לא ידביק אף אחד, בסדר גמור. אבל אני גם לא רוצה לסכן את העובדים שלנו, וגם לא את המטופלים שלהם. אבל כל הרעיון הוא שאנחנו יודעים שהסגר הוא גם סיכון, ולראיה אני אישית אתמול הייתי, אני ועוד הרבה אנשים, כן, בהפגנה בבת ים, מתחת לביתה של הנרצחת האחרונה בינתיים, אבל השנה הזאת היא מה שנקרא רק התחילה, או אנחנו עוד לא בחצי שלה, סביב נושא של אלימות במשפחה. הפניות סביב נושא של אלימות במשפחה, רק כדוגמה, הולכות ועולות בשבועות האחרונים, גם מילדים ונוער וגם מנשים, וזה קצה הקרחון, כי רוב הילדים והנוער והנשים, אין להם איך דווקא להתלונן בתקופה כזאת, כי הם יותר נמצאים בבית, גם עם הדמות שפוגעת, אז מחכה לנו עוד גל גדול. אז אני אומרת, זה דוגמה למשהו שמסכן. עוד נתון סתם, אני אגיד, כי אני בעצמי גיליתי אותו בישיבה של ועדת העבודה והרווחה, בראשותה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שלשום, שמשרד הרווחה חשף שנכון שנרצחו כך וכך נשים מתחילת השנה, וכך וכך נשים במשבר הנוכחי, מסתבר שיש עוד 4 נשים לפחות, שבשבועות האחרונים, במשבר, שמו קץ לחייהן, אז הן בסטטיסטיקה האובדנית, כתוצאה מאלימות במשפחה.
כן, ולצערנו אני חושב שהסיפור הכלכלי עוד הרבה לפנינו, לפני שאני אגיע גם לרמת השטח ולתגובה האפשרית במציאות של מעל 25% אבטלה, מעניין אותי לנסות ולהבין את היחס כלפי העובדים הסוציאליים במהלך המשבר, כי אולי קל לנו להאשים את האוצר, ואולי את ההיערכות הזאת או האחרת, אבל האם זה לא משהו שקשור בכלל לתפיסה הכללית כלפי מערך שירותי הרווחה? כי אם אני מנסה להסתכל על הפרגון, על המטס ביום העצמאות, מעל מה הוא עובר, יש לי איזו תחושה שגם בציבור הרחב לא סופרים אותנו. אני אומר אותנו, אנחנו צריכים גילוי נאות, גם אביעד וגם אני עם עקבות ארוכות מאוד בנושא של עבודה סוציאלית ושירותי רווחה בישראל, אבל...
עקבות משפחתיים.
כן. אז מה את חושבת על זה?
קודם כל אני אגיד שאין, מה שנקרא, להרבה תושבים ואזרחים במדינת ישראל, יש אמא, אחות, גיס, אחיין וכדומה, אחות, בן זוג שהם עובדת או עובד סוציאלי. אני אומרת כזה דבר, תראו, גם העובדים הסוציאליים הרבה פעמים באמת אומרים, תראו, אנחנו עושים עבודה שהיא מאוד מאוד קשה, אסור לנו הרבה פעמים לדבר עליה ברמת פרטים, לא כמו שאני מתארת, אלא אני כעובד סוציאלי, אתה לא יכול לבוא עכשיו לספר על מטופל X או מטופל Y, זה גם אוכלוסייה שהרבה פעמים, לא יודעת, לא עד הסוף ברור לי למה, או שלפעמים כן, אבל לא מאוד אוהבת גם להיחשף. זאת אומרת, הם עושים את העבודה שלהם ב... הם עושים את מה שהם צריכים לעשות, ולהצליח שהיום אנחנו מצליחים בזה יותר, אבל שמישהו באמת תסכים גם לדבר לתקשורת וכדומה, זה לא תמיד פשוט, זה כמובן לא בגנותם של העובדים, זה רק חלק מהעניין. אבל בהחלט יש פה עניין של גם ביומיום, וגם עכשיו במשבר, מצד אחד באמת, של תת הערכה, זאת אומרת, של חוסר הבנה אפילו, עד כמה השירותים האלה מחזיקים את האצבע בסכר. דרך אגב, הם יכולים לעשות הרבה יותר, אם היו משקיעים יותר כספים, והיה אפשר מניעה לעשות גם, ולא רק כיבוי שריפות. אבל אנשים בעצם לא מבינים, כי אין להם מה יקרה אם לא יהיו שירותי רווחה? ומה יקרה אם לא יהיו עובדים סוציאליים, דרך אגב, בהמון מערכות? בביטוח לאומי, ברשות לשיקום האסיר, בשירות בתי הסוהר, בבתי החולים, בקופות החולים,
בתי אבות,
עם נוער, עם בעלי מוגבלויות מכל הסוגים, עם נפגעי נפש, זאת אומרת, זה באמת אינסופי, וכל אדם יכול למצוא את עצמו זקוק לתקופה מסוימת, או לפעמים לכל חייו, לסיוע ועזרה ומפגש עם שירותי הרווחה. אני חושבת שבאמת אין מספיק הבנה אולי א' של מה האנשים האלה, מה העובדים והעובדות הנפלאות האלה באמת עושות.
אבל קיבלתם קצת פרגון, משהו? אני בדודל, בדודל של גוגל ראיתי כאלה, ראיתי התייחסות
אז אני חושבת שכן, קיבלנו... קודם כל את האפשרות, מה זה קיבלנו? דרשנו את האפשרות להטריע קודם כל גם על המצב, ודרך זה גם להסביר את החיוניות. כן, הוצאנו כמובן בשיתוף עם כלי תקשורת, וגם יש דברים שהפקנו בעצמנו, כתבות שמלוות בעצם את העובדים הסוציאליים בתוך העבודה, ומסבירות וכדומה. אבל בשורה התחתונה, היא מדינה שכל התחום האזרחי, החברתי, הרווחתי היא לא בראש סדר עדיפויות שלה. וזה משפיע גם על התפיסה הציבורית של, של אותם עובדות ועובדים. כי בעצם יש איזה משהו, זאת אומרת, אני באה למקום הזה, אני לא מוכנה, לא רוצה ולא חושבת שזה ראוי לבוא למקום הזה ממקום קורבני. לא סופרים אותי, לא רואים אותי, אין כזה דבר, זה לא אישי נגדנו, כי אנחנו עובדים ועובדות סוציאליות. אז בסדר, הרופאים והאחיות יכול להיות שעכשיו באמת פרגנו להם, ודרך אגב בצדק מפרגנים להם גם אני, בצדק גמור, וזה, הם גם קולגות שלנו בחלק גדול מהמקומות, אבל גם לפני כן, אז מה, מערכת הבריאות גם כמערכת, היא הייתה מערכת מוזנחת לחלוטין. מה קורה עם הורים במדינת ישראל? זאת אומרת, כל התפקידים שבעיניי, ולא רק בעיניי, הם החשובים ביותר לחוסנה החברתי וגם הכלכלי של מדינה, לא רק של מדינת ישראל, הם שירותים שהם בדפינישן מוזנחים במדינת ישראל, לא בטעות.
כן,
כחלק מדיניות אומרת...
אנחנו מתחילים לקרוא לזה עובדי החזית החברתית. תאמצי ותפנימי, ואנחנו נחלחל את זה. וזה מעביר אותי לדבר הבא, כי לפני שנה וחצי יצאתם לרחובות, והנה אני רואה שהמתמחים ברפואה כבר מנצלים את המשבר ובצלק לתביעות.
נכון.
אני גם חושב שתנאי השכר שלכם אמורים להיפתח השנה, אז יאללה, נו, עכשיו, לא?
אני אוסיף לזה משהו שאני שומע, אני לא, אני ניסיתי לבדוק את הנתונים, אבל קצת קשה למצוא אותם, שאגב, זה גם חלק מעניין לדעתי, שאני תמיד זכרתי שעובדים סוציאליים ומורים נחשבים, עובדות סוציאליות ומורות נחשבות לכאלה שמרוויחות שכר נמוך, לא כמו שמגיע להם, אבל שבשנים האחרונות המורות כן הצליחו להגיע להישגים משמעותיים ברפורמות שלהם, והעבודות הסוציאליות קצת נשארו מאחור. אז באמת אני מצטרף לשאלה של ביקו, איפה אתן, והאם נראה שיפור בנושא הזה?
קודם כל, שיהיה ברור שכאדם וכיושבת ראש איגוד, איננו לא צרה באף מגזר שמצליח להשיג הישגים, להפך, אני בעד לשלב דרך אגב כמה שיותר מאבקים, אפופו חזית לחזית מאוחדת, אנחנו עוד לא שם, אבל אני הייתי שמחה שאנחנו נהיה שם, ומבחינתי עושה מה שאפשר כדי לדחוף, כי אני מאוד מאוד מאמינה בשילוב מאבקים, ושזה מגדיל את הכוח שלנו. אני כן אגיד שהרפורמה בחינוך, לפני 12, לא זוכרת כמה שנים, זה היה גם גבתה הרבה מחירים, ואתה תשמע גם הרבה מורים שאומרים כן, אבל היום אנחנו עובדים פי שתיים, זה לא שהשכר גדל בפי שתיים, וכן אני אגיד שביקו לגבי מה שציינת, ההסכמים שלנו, כמו של כל שאר המשק, נפתחו כבר בינואר 2019. ולכן בעצם אנחנו כבר בנובמבר 2018 יצאנו לרחובות, דרך אגב, הטריגר היה מקרה אלימות, רצף של מקרה אלימות מאוד מאוד קשים כלפי עובדים ועובדות סוציאליות ברחבי הארץ, כשהטענה שלנו הייתה אלימות היא סימפטום, והיא בעצם סימפטום קצה של מערכת מוזנחת, כשהמערכת היא מוזנחת מבחינת שכר, מבחינת עומס, מבחינת איך שהמבנים נראים, זה מעודד אלימות, זה כל סוציולוג שנה א' באוניברסיטה יגיד לך את זה. זה מעודד אלימות כלפי התושבים. אני קוראת לזה שזה ממש בעצם לוקחים את תושבי ישראל, שמים עליהם פערים חברתיים בלתי נתפסים, שהולכים וגדלים. מצוקות כלכליות קשות מאוד, ילדים בעוני, אנשים בלי בתים, אין מענים, אין פתרונות, גם לעובדים הסוציאליים עצמם, אין בסל כלים שהמדינה אמורה לתת להם, הוא ראה כסל הזה, ופשוט שולחים את העובדות הסוציאליות ואומרים לאזרחים, בבקשה, אנחנו משסים אתכם בעובדות הסוציאליות, את השוטרים בהפגנות, אנחנו נשסה בעובדות הסוציאליות ואת העובדות הסוציאליות חזרה בשוטרים, זאת אומרת, אנחנו ניקח בעצם את כל המגזרים, הללו שהם לא אלה שעומדים בראש ומקבלים את ההחלטות, ונשפה אותם אחד את השני, כדי להפחית ולהסיט את האש מעצמנו כקובעי מדיניות, ואני מדברת על ראש הממשלה, על שרים, כי זה ממש 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 מדיניות. כלומר, יש פה עניין שהעובדים הסוציאליים יוצאים לשטח, בלי כלים, בלי מענים שיש בהם תחתם, והם גופם, נפשם ומוחם, וככל שבאמת העובד הסוציאלי הוא גם כלי, באמת אמור להיות גם הכלי שהוא עובד עם עצמו, אי אפשר שלא יהיה שום דבר, ועובד סוציאלי יצטרך להפוך להיות גם גייס משאבים וכדומה. אז מה שאני בעצם רוצה להגיד זה, יש פה משהו שמבנה את היחס החברתי הזה, כלפי עובדים ועובדות סוציאליות, שהוא יחס בעייתי, ולשאלתכם, אנחנו למעשה עשינו הפסקת קורונה, אנחנו יצאנו לפני שנה וחצי, ואחר כך באמת היה לנו, המשכנו את המאבק, היה לנו אבל קושי מאוד מאוד גדול, כי הממשלות כל הזמן, ועוד לא סיימנו מה שנקרא, התחלפו, אני לפעמים אומרת לעצמי שאני לא מאמינה, זה מה שנקרא, אני לוקחת את זה אישית, שיש, אני בקדנציה הזאת שנתיים וקצת, מתוך זה שנה וחצי אין לי ממשלה, לי, אין לנו ממשלה יציבה לנהל לי את הדין ודברים, ועכשיו נכנסה גם הקורונה, אבל כמובן שזה לא קשור אליי אישית.
בקיצור, חוזרים לרחובות אחרי
שחוקה הממשלה, לרחובות, בעזרת השם. בדיוק, למעשה מה שאנחנו מחכים לראות, זה שיש ממשלה, זה שיש שר רווחה שאפשר להפגין לו מתחת לבית, זה שיש שר אוצר שאפשר להפגין לו מתחת לבית, או איפה שצריך. אנחנו כבר התחלנו דיונים עם האוצר, ואנחנו מתכוונים...
אז לפחות תני לנו כותרת, ענבל. כלומר, מה הבנצ'מרק? אנחנו רוצים להשוות למה? מה התביעה המרכזית, אם היית יכולה לדמיין אותה, ביחס לשכר הבאמת באמת מביך, שמקבלים הרבה מהעובדים הסוציאליים.
אנחנו עשינו תהליך מאוד מאוד מעמיק, כמו שקצת אמרתי לכם קודם, אנחנו באמת באיגוד, העובדים הסוציאליים, מה שאני מנסה להוביל, מה שאני מובילה בעצם בשנתיים וקצת האחרונות, זה בעצם הרבה בנייה של הכוח הארגוני, זאת אומרת של השטח עצמו כפעיל וחיוני, בוא נשתמש במילה, במאבק שלו עצמו. ובעצם זה אומר שאנחנו שותפים עם העובדים, גם בתכנון ובאחריות שאנחנו ניקח על זה, וגם בתוצאות. מה זה אומר? שאנחנו בעצם בנינו ועדת שכר, שישבה שעות ארוכות עם העובדים.
כמה כסף? למי אתם רוצים להיות דומים?
אני לא רוצה להיות דומה. אנחנו רוצים בעצם שעובדים ועובדות סוציאליות, אנחנו הולכים לשינוי בעצם טבלת השכר שלהם, ולשינוי לוח התפקוד שלהם, שהיום מגדיר את זה, שעובדים סוציאליים עובדים מתחת לשכר מינימום, שימו לב, השכר שלהם הוא מתחת לשכר מינימום, ומקבלים השלמה לשכר מינימום. אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים שעובדים ועובדות סוציאליות יתחילו בעצם אחרי הלימודים שלהם, בשכר שהוא באזור ה-8,000, 9,000 שקל, וחשוב אולי אפילו מזה, זה שכעבור 5 שנים יש קפיצה משמעותית, כעבור וכן הלאה, וכשאת יוצאת לפנסיה, את יוצאת עם שכר שהוא שכר עולם, כשאת אחרי 15 שנה ו-20 שנה, כי מה שאני אומרת, זאת אומרת, גם לפני שאת יוצאת לפנסיה, כמעט שאנחנו תמיד אומרים, זה קשה מאוד שעובד נכנס למערכת בשכר נמוך, אבל אם יושב לידו מישהו, שהוא כבר כמה שנים במערכת, והשכר שלו משתפר, אוקיי, יש לי אופק. לעובדות והעובדים הסוציאליים אין היום את האופק הכלכלי הזה. אחד הדברים הקשים זה שהם נכנסים בשכר לא גבוה, והוא לא מאוד משתנה לאורך הדרך.
אז בואי ננצל את זה. בואו ננצל את זה להגיד כמה מילים, הזמן שלנו הולך ועוזל, זה די מדהים, אבל זה מחבר אותי לנושא של ארגוני עובדים, אני חושב שהוא קצת חטף מכה גם במשבר האחרון, מכל מיני סיבות לא ניכנס עליהן, אולי בהזדמנות אחרת, אבל אני כן רוצה להבין את המודל שלך, כי יש לי תחושה שאת מדברת, גם תנועת עתידנו שבראשה התמודדת וזכית בראשות הארגון, האיגוד, אני מרגיש איזושהי רוח חדשה ביחס להתארגנות עובדים. גם אמרת, אני חושב איפשהו שלמדת את זה גם מארגוני עובדים, ארגוני מורים אמריקאים. מה, במה זה מתבטא?
אוקיי, אז תראה, אנחנו, זה משהו שבעצם אני יחד עם עוד קבוצה, תנועה למעשה של עובדים ועובדות סוציאליות, ממש בנינו את זה באמת דרך, בהתחלה דרך תנועת עתידנו, ורצינו להביא את, את כל הרעיונות האלה שהם אולי נתפסו בעבר כרעיונות רדיקליים, אולי אפילו עזועים, להביא אותם לתוך, לתוך המרכז, אוקיי? זאת אומרת, לתוך ההגמוניה. וזה ככה. אחד, זה שלא חותמים הסכמים מעל הראש של העובדים. כלומר, אנחנו בהסכמים שהם תחת אחריותנו, העובדים, גם דרך הנציגים שלהם, אבל לא רק, יהיו שותפים. איך? אספות עובדים. אני עד לפני חודש וחצי, 3 פעמים בשבוע, כהחלטה וכתוכנית עבודה, בשטח, בצפון, בדרום, בירושלים, יחד עם הצוות שלי, לפגוש עובדים, להשמיע, אבל בייחוד לשמוע, מה כואב, מה קשה, איך הייתם רוצים לראות את המאבק, איך הייתם רוצים לראות את המקצוע בחזון שלכם בעוד כך וכך זמן, מה הייתם רוצים שנעשה ביחד. אוקיי, לא רק אני, או לא משנה, יור המחוז, מזכיר איגוד מקצועי, whatever, ילך ויעשה, והוא ינהל את זה עכשיו מול הרשות המקומית. בוא נראה איך אתם כקבוצת עובדים, מה אנחנו עושים ביחד, כי בסוף העובד הוא זה שצריך להתמודד עם ההשלכות של אותו הסכם שלחתם, או של אותה הסכמה שמגיעים אליה, לטוב ולרע הוא זה שמתמודד עם ההשלכות גם של דרך הפעולה וגם של התוצאה. והסיפור הזה, שהוא אמור להיות בעיניי מובן מאליו, של אנחנו דמוקרטים לא רק בקטע שיש בחירות פעם ב5 שנים ואוקיי, אלא גם לאורך כל הדרך, אנחנו משתפים את העובדים באופן פעיל, היום יש גם את האפשרויות כמובן הטכנולוגיות, בעיצוב המאבקים שלנו, איך הם נראים, מה אנחנו עושים, הדבר השני זה באמת יצירה של רשת של שיתופי פעולה בעצם, עם עוד קבוצות עובדים, שקרובות לנו, לפעמים גם אם לא קרובות אלינו מבחינה פרופסיונלית, ואני חושבת גם הסיפור של אוכמנות, זאת אומרת שלהגיד, להסתכל על התמונה הגדולה, ולהגיד רגע, לעבודה מאורגנת זה כלי מצוין, לעשות את הדברים שגם כעובדים סוציאליים, זה ממש חלק מהקוד האתי שלנו, שמדבר על זה שאנחנו אמורים לפעול למניעת אפליה, למען שוויון חברתי וכלכלי, וזה הכל בקוד האתי, וזה בעצם נורא מתאים גם לפעילות של איגוד מקצועי, ולכן מבחינתנו זה משתלב מצוין, שאנחנו בעצם אומרים, אנחנו דואגים לעובדים, ואם העובדים ישולמו כמו שצריך, ואם תנאי העבודה יהיו טובים, ואם השירותים יראו כמו שצריך, אז גם תושבי ישראל ייצאו מזה נזכרים, וזה דבר שהוא לא פחות חשוב, כלומר, אנחנו נאבקים גם על השירותים החזרתיים בישראל, ויש לנו מה להגיד, יש לנו say בכל התחומים החברתיים ושל הרווחה, אנחנו משתתפים בוועדות בכנסת, ואנחנו מפגינים.
כמה עובדים סוציאליים? כמה עושים פעילים יש היום בארץ? כמה מאוגדים?
20,000 פעילים מקצועית, וכ-20,000, וכ-13,000 מאוגדים באיגוד העובדים הסוציאליים. יש רק איגוד עובדים סוציאליים אחד, אז זה לא ש-7,000 אחרים מאוגדים באיגודים אחרים. אנחנו פשוט, זה אומר שאנחנו עוד לא הגענו אליהם, זה עובדים מופרטים, מה שנקרא, שעובדים במיקור חוץ של המשרדים השונים, וזה יותר קשה להגיע אליהם מבחינתנו, אבל אנחנו...
ויש לך, יש לך איזושהי... יש לך איזושהי מדינה בעולם שאת מרגישה ששם יש יחס אחר, גם בתשלום, גם בהכרה הציבורית, כדי שאולי נלמד עליה גם באחת ההזדמנויות כאן. יש לך כן, איזה מקום שהיית שואלת
אליו? אז אני אגיד ככה, אני גם, אנחנו באיגוד, אנחנו גם חלק מהפדרציה הבינלאומית של העבודה הסוציאלית, ה-IFSW, וככה, ממה שאני שומעת שם, המצב גם במדינות אחרות הוא לא טוב, זאת אומרת, איכשהו עבודה סוציאלית היא הרבה פעמים בתחתית. אני כן אגיד שבמשבר הזה אנחנו כן ראינו מדינות שנתנו את הבמה, בין אם זה דנמרק, בין אם זה ניו זילנד, איכשהו זה הולך כנראה גם עם מקומות שראש הממשלה היא אישה, וחושבת כנראה גם על הדברים האלה ועל מה בסוף, אותם משפחות ואותם אנשים בסוף היום עם מה הם צריכים להתמודד ומבינות את החשיבות בעצם של העבודה הסוציאלית ושל שירותי הרווחה, ולכן אני הייתי רוצה לקבל הכרה כפרופסיה כמו במדינות כאלה. אני חושבת שמבחינת לצערי, מבחינת השכר וההשקעה בשירותים החברתיים, מדינת ישראל במקום לא טוב בכלל, אבל גם מדינות שעוקפות איתנו, לא בהכרח המצב שם הוא אידיאלי.
בואי נסיים באיזה משהו מפנק על דרום סודן. ספרי לנו מה עשית שם ככה, כדי שיהיה לנו איזה חלק אישי ו...
אוקיי, אני נסעתי בעצם לעבוד בדרום סודן בנובמבר 2016. דרום סודן היא מדינה שהוקמה ב-2011, הם קיבלו עצמאות בעצם מסודן, שעכשיו זה צפון סודן ודרום סודן. ובעצם אחרי שנים מאוד מאוד ארוכות של מלחמות, הם קיבלו עצמאות, ואחרי שנתיים הם התחילו מלחמת אזרחים ביניהם. אז בעצם זה אזור שהוא גם מאוד עני, גם מאוד חבוט וחבול מבחינת אלימות, המון עקורים, יותר עקורים מאשר לא עקורים, מלא עקורים, פליטים גם שמחוץ למדינה, ואני בעצם נסעתי דרך ארגון שנקרא ישראייד, לעזור ממש לפתח את שירותי הרווחה לצידם של עוד ארגונים כמובן, בינלאומיים ובייחוד מקומיים, את שירותי הרווחה המקומיים, גם של עמותות, NGOs, וגם של משרד הרווחה והשירותים החברתיים הדרום סודני, לעזור לפתח תוכניות בעצם של חוסן קהילתי, בתחום של, בייחוד בתחום של אלימות כלפי ילדים, ונשים,
נשמע פה מקום שהרבה לפני חוסן קהילתי, ככה נשמע לפחות, צריך לדבר על רעב, לא אוכל, לא, ככה זה נשמע לפחות.
חד משמעית, יש המון המון ארגונים שגם בזה מתעסקים, ישראל זה מה שחקוק על דגלה, זה באמת הסיפור היותר פסיכוסוציאלי, אני אגיד את זה ככה, ספציפית גם בדרום סודן, במקומות אחרים בעולם, עושים גם עוד דברים, אבל יש ארגונים כמובן שדאגו לזה, בתוך הדבר הזה, זה גם נורא נורא חשוב, כי אני אתן דוגמה, אם מחלקים מזון, נגיד, באיזושהי שכונה, או בעיר בירה, בג'ובה, או בלא משנה, בעיירה, או בכפר, או בכדומה, ואין חוסן קהילתי, אז כנראה שהמזון הזה יגיע רק לאנשים מאוד מאוד ספציפיים, וכדוגמה להסביר איך הדברים בסוף נפגשים אחד עם השני. וגם אם אני מקבלת מזון, אבל כילדה, או כאישה, או כנערה, אני עוברת אונס עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז זה בסדר שאני לא רעבה, אבל אני מתה מבפנים. אז הדברים האלה הם חייבים לבוא ביחד, בוודאי שיש
משהו
ישראלי,
יש
חלק קטן במערך הסיוע הסוציאלי.
חוץ מפרופורציות אולי על המצב מחוץ לדרום סודן, מה לקחת משם? ככה איזה מסר אחד או שניים?
קודם כל חברים לחיים, גם משם וגם מעוד מקומות בעולם, אבל בייחוד לקחתי את המסירות של אנשים מסוימים שבחרו או להתנדב או לעבוד, אפרופו עובדים סוציאליים, בזמן שהם בעצמם נמצאים במצוקות אישיות לא פחותות משאר התושבים, אבל הם אמרו, אוקיי, אני גם אעשה מעשה. ובעצם נלחמים כדי להמשיך לעשות איזשהו שינוי במדינה הזאת, בקהילות שלהם, למרות שכל, עד לפני שנתיים, בוא נגיד, כל כמה חודשים היה שם איזשהו משבר של מלחמת אזרחים, ולא מוותרים. וזה הדבר, את רוח האדם, שבסוף, דרך אגב, ידעתי את זה גם קודם, אבל זה מאוד מתחזק. זה גם, כשאתה בוחר לעשות למען הקהילה ולמען אחרים, אתה בזה מאוד מאוד מחזק את מבחינה מנטלית גם את עצמך. ולכן זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב לזכור אותו, שיש לנו אולי במשברים נטייה להתכנס לדלת עמותינו, אבל דווקא ההפוך יכול לעזור גם לכלל וגם לפרט, שהוא אני שהחלטתי להתגייס למען אחרים.
ענבל חרמוני, עוס ענבל חרמוני, יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים בישראל, וגם יושב ראש
גאה.
כן, עוס גאה, אולי זה אחד הדברים, להתחיל להשתמש בתואר המקצועי לפני, כמו העודים והדוקטורים. אז אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה שהתפנית לשתף אותנו במצוקות המשבר והמערך. אנחנו מקווים שגם אולי תרמנו בזה משהו להצפת הנושאים הללו. תודה רבה לך והצלחה גם בהמשך.
תודה במאבק.
תודה לשניכם.
תודה.
טוב, אני חושב שהיה מעניין וחשוב לדבר עם ענבל, לרדת ככה לעומק, לרוחב, לשמוע על מקומות שלא היה נראה להם ברור מאליו להפעיל עובדים סוציאליים.
בהחלט זה קול שלא מספיק שומעים בכלל של העובדים הסוציאליים, ובאופן ספציפית מנהיגת איגוד עובדים כזו מרשימה. רציתי לשאול אתכם, שמעת על אות המערכה שרוצים לחלק בישראל?
כן, ראיתי איזה עיצוב כזה שמסתובב. אתה לא מתלהב?
זה רעיון נחמד, זה לא רע בפני עצמו, אבל לפעמים יש נטייה לסמלים לבוא במקום המציאות, אז אני חושב שקודם כל עובדי מערכת הבריאות שאמורים לקבל את האוטו הזה, היו שמחים יותר אם היו מקבלים תוספת שכר, תוספת תקנים, ציוד יותר נורמלי יותר מאות המערכה הזה, וחוץ מזה אסור לשכוח שלא רק עובדי מערכת הבריאות היו כאן בחזית, אלא גם לדוגמה העובדות הסוציאליות, השליחים, הקופאיות, אסור לשכוח ככה את אלה שנשארו מסביב.
כן, זו הזדמנות גם להזכיר את 20 שנה ליציאה מלבנון, גם עלתה השאלה אם מציינים את זה כמערכה, מחלקים אות לאותה תקופה נשכחת, ואני דווקא מאלה שכן חושב שיש משהו יפה בסמליות הזאת, אבל אני מסכים איתך, צריך לראות איך גם פורסים את זה רחב ומתייחסים לכל האוכלוסיות הרלוונטיות. אז מה יש לנו בפרק הבא, אביעד?
אז הפרק הבא שכבר הקלטנו אותו, פרק מעניין במיוחד על נושא שלא לא מספיק מדובר, דיברנו עם ארז מגור, עוד מעט דוקטור מה-NYU, על המשקיעים המפתיעים במוביט, האקזיט הגדול עד עכשיו של 2020.
ממש, האקזיט שבימים האחרונים נסגר אחרי מסע ומתן ארוך, מובילאי מעורבים, אינטל קונה, משהו כזה שמעורב בו כמה? מיליארד אני חושב, פחות ממיליארד שקל.
כן, בין 900 מיליון דולר למיליארד דולר, לא שקל.
אז אנחנו נראה איך מעורב בזה עוד משקיע, שאני חושב שאף אחד לא שמע עליו מבין המאזינים, בטח לא בתצורה הזאת. זהו, אז נתראה בפרק הבא של החולם סך. תודה לך אביעד, ואולי עד אז נדע גם אם יש ממשלה או עוד בחירות.
תודה ביקו, ואני רק מזמין את המאזינים להסתכל, פרסמנו בקרן ברל כצנלסון תוכנית מיוחדת לטיפול בעובדי החזית החברתית, אז אני מזמין אתכם לחפש בגוגל, בפייסבוק, תגיעו לזה ותתמכו.